אנחנו מגיעים לאוכלוסיות מוחלשות. יש לנו שיח מאוד קריזמטי, אנחנו מחוברים לעולם הגדול. תחשבו כמה זה מעצים אנשים שהגיעו ממקומות מוחלשים, שאנחנו בעצם מחוברים לאותו עולם נאור, שבעצם החיבור אליו הוא איזה סוג של אות כבוד בקרב הציבור הנאור בישראל, ומנסים להנחיל להם את הסדר היום, את התודעה הזאת, כן? ומצפים לאיזושהי התפקחות, וזה אף פעם לא עבד. פשוט אף פעם לא עבד.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לסיפורים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באופן איתכם כבלי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את הסוציולוג פרופסור ניסי מזרחי מאוניברסיטת תל אביב. שלום ענת.
שלום גיא, מה שלומך?
סביר מינוס. איפה עשית מנגל ביום העצמאות בסוף?
נפגשתי עם חברים, היה יום עצמאות מאוד עצוב, אני יכולה להגיד לך שגם ככה בינינו את התחושה אחרת מימי עצמאות קודמים, אבל אני רוצה דווקא לשתף אותך במקום שבו ביקרתי ביום הזיכרון. הגעתי למרכז קליטה ברעננה ופגשתי שלושה עולים חדשים, פגשתי ארבעה, שלושה מהם הגיעו ממש בחודשים האחרונים ואחד קצת יותר ותיק, הוא נמצא שלוש שנים בארץ. הגעתי לשם מאוד עצובה וקצת מיואשת ומאוד צינית גם, ויצאתי עם הרבה יותר תקווה.
וואלה, תספרי מי פגש שם?
פגשתי שלושה צעירים, וככה בין אמצע שנות ה-20 לאמצע שנות ה-30, אסתר שעלתה ממדריד, ליאם שעלה מארצות הברית, ונתן שעלה מאנגליה, מלונדון. ועוד אחד שלא רצה להזדהות, שהוא הגיע לפה לפני שלוש שנים, ממלמו שבשוודיה. והם, כל אחד מהם סיפר על הדרך שהוא עבר עד שהוא הגיע לארץ, והנסיבות שהביאו אותו לעשות עלייה. השבעה באוקטובר, לפחות לגבי השלושה שבאמת הגיעו בחודשים האחרונים, היה זרז מאוד משמעותי.
זרז להגיע לישראל.
זרז להגיע לישראל. הם כולם דיברו על האנטישמיות שהתפרצה. אחרי השבעה באוקטובר כולם סיפרו על החברים שהם איבדו, חלקם ניתקו איתם קשר, וואו. בגלל יהדותם, אחרים הם בחרו לנתק איתם, אחרי שהם ראו שמי שהיו חברים שלהם העלו פוסטים ברשתות החברתיות נגד ישראל. אסתר למשל אמרה שהיו שם דברים נוראים, וגם ליאם מארצות הברית סיפר שחבורה, קבוצה של צעירים אמריקאים שהוא היה איתה בדובאי לפני כמה שנים, שהם הלכו לאיזה לימודי דיפלומטיה ונקשרו בהם קשרים, והוא אמר שהיו אז המון ויכוחים פוליטיים, אבל הכל הייתה באווירה טובה ומכבדת, ופתאום אחרי השבעה באוקטובר הם העלו תמונות של מחבלי החמאס ברחובות סדרות והיללו את המתקפה. והתחושה הייתה שהם לא יכולים להיות שם יותר. שלושתם התחילו את התהליך עוד לפני השבעה באוקטובר, אבל האירועים הללו, המלחמה, האיצה את העלייה, והם סיפרו שבאופן מאוד מפתיע, פה הם מרגישים הכי בטוחים.
וואו, מדהים. ואיפה מתכוונים לגור?
אז זהו, תראה, הם כרגע במרכז קליטה, אבל הם אחת מהן, אסתר, מתכוונת להתגייס לצבא, פרויקט צבר לחיילים בודדים, ואחרים מתכוונים לחפש פה, למצוא פה עבודה. הם מאוד מאוד אופטימיים ומאוד אוהבים את ישראל, ואת יודע, הם הקפידו להדגיש רק את הטוב, אולי זה מה שהם רואים, וגם כשניסיתי קצת להקשות עליהם, למשל יוקר המחיה, אז הם עדיין לא ממש מרגישים את זה. אני חושבת שהם בעיקר שמחים להיות חלק מרוב יהודי, ככה הם קראו לזה, הם תמיד היו מיעוט, והם עוד בשלב ההתלהבות, יודע, גם דברים שאנחנו רואים בצורה מסוימת הם רואים אחרת. למשל, נתן שהגיע מלונדון, סיפר שהוא הגיע לפה ממש בתקופה של ההפגנות, פעם ראשונה הגיע לפני שנה, נגד ההפיכה המשטרית, והוא ראה את ההפגנות בקפלן, והוא אמר שהוא נדהם מכמות הדגלים שהייתה שם, ומהמחויבות שיש לאנשים פה כלפי המדינה שלהם, הוא אומר שזה לא קיים, בטח לא בכזאת עוצמה בלונדון, וכולם אמרו לו, תשמע, אתה הגעת בתקופה לא טובה, אנשים נורא כועסים ונורא עצבנים, והוא אומר, אני ראיתי אנשים מאוד מאושרים, ולא כך הבנתי על איזה אנשים עצבנים אתם מדברים. אז אתה יודע, נותנים פרספקטיבה קצת שונה, אני חושבת שיש הרבה תמימות.
זה עולים שהכירו את ישראל לפני זה?
אסתר הייתה פה 5 חודשים לפני שהיא החליטה, אבל עדיין כשאתה תחת איזושהי חממה של הסוכנות, או במסגרת פרויקט תגלית, אני לא חושבת שזה החיים עצמם. אני חושבת שהם עוד התקלו בחיים עצמם, אבל הבחור שהגיע ממלמו נמצא פה 3 שנים, הוא אומר שלא קל, כלכלית.
כלומר, זה אנשים שלא הגיעו משכבות מבוססות בארץ מוצאם.
לא, אבל גם לא אנשים מאוד עניים, זאת אומרת, מעמד ביניים שם למעמד ביניים פה, והבחור ממלמו אמר שבאמת המערכת הסוציאלית לא דומה לזאת שבשוודיה, אז הוא אומר, כן, יש פה הרבה מורכבויות, אבל אני מרגיש שזה המורכבות שלי, הם כולם, כולם דיברו על תחושת השייכות, שלא הייתה קיימת שם, ופה הם הרגישו אותה מהרגע הראשון. אבל גיא, איך היה יום העצמאות שלך?
כן, גם אני לא התמנגלתי השבוע, לא היה באמת מצב רוח מתאים, גם לא ראיתי את הטקס המוקלט של טקס מירי רגב נקרא לו. אני כמעט התפתיתי לפתוח את הטלוויזיה, אבל רעייתי ובצדק דרשה שהיא תהיה סגורה ולא נחשף למה שהיא קוראת השעוריה.
אז אני רק יכולה לומר לך שכרגיל אני עשיתי בשבילך את העבודה, וראיתי אותו לפרקים. שוב, במקביל ראיתי גם את הטקס החלופי שנעשה, שהתקיים באפישוני, ואני יכולה להגיד לך על הטקס של מירי רגב, שהיו שם אנשים ראויים להדליק מסעות, אבל הכל נצבע בצבעים כל כך אחורים ופוליטיים, וזה בעיקר היה חבל שזה מה שקרה.
כן. אז לא ראינו את הטקס, הסתפקנו כאן בארוחת ערב משפחתית עם קצת חברים, ביניהם היו גם זוג חברים מהקהילה הלהטאבית שגרים בארצות הברית, והם סיפרו לנו על החיים המורכבים שלהם כישראלים מול הקהילה שלהם, שרובה היא מה שקוראים היום walk it, ובין השאר היא גם תומכת מאוד בפלסטינאים. כמו שאת יודעת, אתם רואים את זה במשקפיים של ה-oppressed and oppressors, והפרטים פחות חשובים להם, המסגרת הרעיונית היא ברורה, ולשמאלנים ישראלים ויהודים רבים באירופה ובארצות הברית, ולמעשה גם לחלקם בישראל, יש היום משבר זהות לא קל כישראלים, כאשר מיטב מהחברים שלהם פתאום מתקרבים או מאמצים דעות שלא תמיד ברור לנו מתי הן הגנה מאוד לגיטימית על זכויות אדם, ומתי זה שלילת זכות קיומה של מדינת ישראל.
נכון, וגם אני גם יכולה להגיד לך בעניין הזה שחלקם אמרו שהאנטישמיות הייתה שם קודם, היא פשוט הייתה מתחת לפני השטח. ובשנה האחרונה בעצם ניתנה לה לגיטימציה. זה מאוד בסדר לדבר לא יפה על היהודים ועל ישראל בגלל מה שקורה בעזה.
כן, אבל מה שקשה להרבה מאוד אנשים, בעיקר בקרב השמאל, הפרוגרסיביים, האקדמיים, שהם במשך שנים הפגינו ומחו נגד המדיניות של נתניהו ונגד הכיבוש ונגד הסמוטריצ'ים והבן גבירים, ופתאום הם מוצאים אותם מול אנשים שלכאורה מוחים כמוהם נגד מה שישראל עכשיו עושה בעזה. והשאלה היא, מה כאן אנטישמיות, ומה כאן בעצם דרישה להתנהגות יותר שפויה ונורמטיבית מצד של מדינת ישראל מול הפלסטינאים, היא לא כל כך פשוטה, הרי זה לא מקשה אחת, כל האנשים המפגינים וכל הרעיונות, מה זה אומר בדיוק to the river to the sea, האם הם רוצים לחזור ל-67 או ל-48, אלה שאלות שילברו אותנו עוד הרבה מאוד שנים לצערנו, בעיקר כל עוד שהממשלה הזאת נמצאת בשלטון.
אז אם דיברנו על הממשלה הזאת, היה גם את גיליון יום העצמאות, שערכתי אותו, ששמנו בכתבת השער רעיון שקיימה מרב ארלוזורוב עם יוג'ין קנדל ורון צור, שניים שמכירים היטב את ישראל ואת הממשל הישראלי. והכותרת הייתה, שעלתה מהכתבה הזאת הייתה, שבקצב הזה ישראל תחדל להתקיים ולא תגיע לחגיגות המאה.
כן, והיה לכם, אני שומע במערכת שם ויכוחים סביב, האם אפשר ללכת עם כותרת כזאת ביום העצמאות.
נכון, היה מי שחשב שצריך לתת את הכותרת הזאת, כי היא משקפת גם את מה שנאמר בכתבה, וגם את המציאות. אני מודה שאני חשבתי שאולי יש מקום ללכת על כותרת קצת יותר אופטימית, בכל זאת יום העצמאות, אבל בסופו של דבר קיבלתי את הדעה שגורסת שזאת המציאות, ואנחנו לא פה כדי לדכא, אנחנו פה כדי להטריע.
כן, בדיוק ככה, תראי, הכותרת הזאת של יוג'ין קנדל בראיון למירב ארלוזורוב בשער של דה מרקר, ערב יום העצמאות, עשתה הרבה מאוד רעש, אני שמעתי עליה מהרבה מאוד אנשים, וכמובן היה לה מאות תגובות באתר. אחד מאנשי העסקים הבולטים בהשתתפות שלו במחאה נגד שלטון נתניהו הביע באוזני תרעומת על הדברים של פרופסור קנדל, ואמר לי, ייאוש מהסוג הזה לא עוזר לנו. וכשהוא אומר עוזר, הוא מתכמן כמובן לתפיסתו, למשימת העל שהוא ורבים מחבריו רואים לפניהם, להיפטר מנתניהו. אני מבין את הגישה, אני חושב אבל שזה טעות, אני רואה את ההתבטאות החריפה מאוד של קנדל, שאמר שישראל לא תשרוד עוד 25 שנה אחרת, כמו שאמרת, זה לא ייאוש, של הקריאת השכמה, שמגיעה מאדם כמו קנדל, שהוא ישראלי, זה מתחבר למה שאמרת מקודם, שהוא עלה לישראל מרוסיה בגיל 18, עשה דוקטורט בארצות הברית, אבל 10 שנים לאחר מכן חזר לישראל ובעצם החליט לגדל בה את שלושת ילדיו. כדאי לזכור שקנדל היה יועץ של נתניהו במשך 6 שנים, אבל כמי שיש לו גם רגל באקדמיה, גם רגל בהייטק, גם בשוק ההון, הוא יושב ראש הבורסה, הוא פוגש יום יום את המציאות כפי שהיא נראית בעיניים של לא אלה שפגשת במרכז הקליטה, אלא מקבלי ההחלטות, וזה מדענים, כלכלנים, משקיעים, פוליטיקאים ועיתונאים בלונדון, ניו יורק, סן פרנסיסקו ושיקגו, ורובם, גם אלה שתומכים בישראל, חושבים שאנחנו פשוט השתגענו, שאנחנו יורים לעצמנו ברגל, קמים כל בוקר ומחסלים במו ידינו את ההישגים העצומים שהמדע, הטכנולוגיה, היוזמה והתשתיות הציבוריות הביאו למדינת ישראל.
נכון, רק צריך לומר שחלק גדול מה מתנגד לזה ויוצא לרחובות כדי לנסות למנוע את זה, אבל זה נכון שבעצם כל ישראל נתפסת כזאת. אני חושבת שהכתבה אמנם היא מייאשת ומדכאת, אבל זה לא מאוחר מדי, ועוד אפשר לשנות, וכדי שנוכל לשנות אנחנו צריכים להבין את עומק הבעיה או את עומק המשבר, להסתכל לו בלבן של העיניים ומשם לנסות לשנות. זה מוביל אותנו במידה מסוימת, גיא, לפודקאסט שלנו היום, לשיחה שנקיים עם פרופסור ניסים מזרחי, שהוא מציע תיאוריה מעניינת וקצת שונה לקונפליקט הזה בין השבטים השונים בחברה הישראלית, בין הצד אולי קיצוני, הליברלי הקיצוני, לבין מי שמשהו מכנה אותם השורשיים, שרואים את המציאות אחרת לגמרי. אני חושבת שזה מעניין להקשיב לו, גם אם לעתים זה קשה או קשה לקבל את זה, אבל השיחה איתו היא מעוררת מחשבה ושווה לשמוע אותה.
כן, אז באמת מיד יהיה פה פרופסור ניסים מזרחי, שיציע לכולנו, לרובנו, רוב מאזיני הפודקאסט הזה, מן הסתם נמצאים בצד הליברלי, לנסות להיכנס לראש, לתרבות וללב, של אלה שממשיכים לתמוך בנתניהו. אז אנחנו מיד מתחילים. ניסי מזרחי הוא פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, וראש מרכז אתגר החיים המשותפים במכון ון ליר בירושלים. שלום פרופסור מזרחי.
שלום, שלום.
שלום, ניסים.
היי, היי, ענת.
מה שלומך בימים האלה?
מורכב כמו כולנו, זה כבר קלישאה להגיד את זה, אבל כן.
אז המצב של כולנו מורכב, אבל המצב של אנשי אקדמיה, שחלק ניכר מעבודתם הוא מול האקדמיה הבינלאומית, הוא לפעמים טיפה יותר מורכב בימים אלה, לפחות בהקשר המקצועי. וענת ואני רצינו דווקא להתחיל את השיחה ושתספר לנו קצת על החוויות שלך כאקדמאי וחוקר ישראלי מאז השבעה באוקטובר וביתר סט בשבועות האחרונים, בעיקר על רקע זה שבקרוב יוצא ספר שלך, שכמובן זה אירוע שבו אתה תיפגש הרבה בקולגות, בעיתונאים, במראיינים, בסטודנטים בכל רחבי ארצות הברית ואירופה.
טוב, אז ממש ככה חוויות מהחזית אין לי, מכיוון שעוד לא עזבתי את הארץ והגעתי לארצות הברית או לאירופה מאז השבעה באוקטובר, אבל יש לי כן שיחות עם קולגות עמיתים בארצות הברית ובאירופה, אבל אני מוכרח להגיד שאני די מופתע לטובה, ויכול להיות שזה עדיין אופטימיות לחלוטין תמימה, אבל אני מופתע לטובה מההזמנות שאני מקבל לחגיגות הספר או לאירועי ספר באירופה ובארצות הברית. בינתיים יש עניין גדול, למרות שישראל היא לא בכותרת של הספר, כן? הכותרת של הספר עוסק בקלאש, בהתנגשות המוסרית בין פרוגרסיביזם או ליברליזם פרוגרסיבי לבין מה שאני מכנה שם שורשיות. אבל ישראל לא מוזכרת בכותרת, אבל זה ברור לחלוטין שזה על ישראל, מכיוון שכל מי שקורא את התקציר ואת התיאור יכול לדעת שזה על ישראל, ששדה המחקר הוא ישראל ושאני ישראלי.
אבל אתה עדיין לוקח בחשבון אפשרות שתגיע לעשות איזו הרצאה באיזו אוניברסיטה, נניח ברקלי או מישיגן או אפילו הרווארד, ובכניסה לאולם יחכו המפגינים עם הכפיות.
לגמרי, לגמרי. אני לא יודע מה עושים. אתה אמור להיות יותר מנוסה, אבל אני מבין שאתה לא חווה טראומות כאלה.
לא, אני לא, אבל בגלל שאני בעיקר מלמד בבית ספר למנהל עסקים, ושם הקהל הוא אחר, למרות שגם זה יכול להשתנות כל רגע, אין לדעת מה יהיה. במידה רבה, האירועים הדרמטיים שקורים בישראל, בפוליטיקה הישראלית, ולאחר מכן האירועים הדרמטיים שקורים בקמפוסים בארצות הברית ובאירופה, קשורים מאוד ביחד לנושא המחקר שלך מזה 30 שנה. אצלך המחקר מתחבר לדברים שקוראים אותנו בתוך מדינת ישראל, ואולי גם קוראים את הקשר בין ישראל לבין העולם בחודשים האחרונים. אז לפני שנתחיל, אולי קצת רקע עליך, תספר לנו על המסלול האקדמי והמקצועי שלך, ואיך הוא קצת מתחבר למה שקורה היום בגל האנטי-ישראלי בחול ובישראל.
אני הוכשרתי כסוציולוג ואנתרופולוג של הרפואה, הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה. זה היה הטיקט שלי באקדמיה. הגעתי עם זה, לימדתי קורסי יסוד שלא לימדו כאן, והמנחה ראשי שלי בדיסרטציה היה ארתור קליינמן, שהוא רופא ופסיכיאטר, וחקרנו פסיכיאטריה בהקשרים בין תרבותיים או חוצי תרבות, אבל גם בסוגיות של גבול הפילוסופיה והרפואה. ואז הגעתי לארצות הברית וחטפתי בפנים מנה קדושה של רב תרבותיות, רייסיזם, פוסט קולוניאליזם, ג'נדר, קוויר תיאורי, הכל היה בפנים, זה היה בתוך הכיתות, אתה מלמד במנהל עסקים או בביזנס, בליברל ארטס, זה בתוך הכיתות ומחוץ לכיתות ובקמפוסים. אני זוכר אותי מפגין באן ארבור עם שלטים ביד, Unity, Diversity, A Better University, וזה היה על כל דבר. כלומר, אם הורידו ב-100 דולר את המלגות לסטודנטים הודים, יצאנו מיד לרחובות. אז זאת הייתה האווירה.
אז עוד לא קראו לזה ווק.
לא, אבל באמת הייתה תחושה, יש לזה המון קריזמה לשיח הזה, וזה היה באמת אז...
זה מרגיש מאוד צודק.
מאוד צודק, אבל אני מוכרח להגיד לך שאני די מאסתי בזה. כלומר, זה, מבחינה אינטלקטואלית, זה לא היה מעניין. מבחינה אינטלקטואלית, זה צמצם לי את האופק האינטלקטואלי והמחקרי שלי. לא מצאתי בזה הרבה עניין, אבל חשבתי שיש לזה חשיבות. החשיבות הלכה והתגברה כשפגשתי חברים בארגון אייסף, שזה מאוד מעניין. ארגון אייסף שפעל לצמצום פערים בחינוך, איגד אותנו, קבוצה של סטודנטים מזרחים, מקמפוסים שונים, מאוניברסיטאות מובילות, וישבנו ודיברנו, ובמפגש הזה בעצם כולנו הגענו פחות או יותר מרקעים דומים, כולנו חווינו את מה שתיארתי עכשיו בקמפוסים, וכולנו היינו שותפים לאותו סיפור גם כשלא היה צריך לספר אותו. כלומר, נורא ברור כמה אנחנו יחידים ובעצם מה קרה לנו, ופתאום אפשר היה לספר סיפור קולקטיבי, כי הייתה שפה. הייתה שפה חדשה, כלומר, מה ש... היה, השפה שהייתה פחות מעניינת מבחינה אינטלקטואלית, הייתה לה עוצמה מאוד גדולה מבחינה חברתית ופוליטית, כי היא חיברה...
כי הייתה תחושת שייכות.
הייתה תחושת שייכות, הייתה תחושה של סיפור משותף וכו'. וכך אני חוזר לארץ, אחרי מספר שנים.
אז אני רוצה שנייה לקחת את זה כן. מפה, ובעצם אתה מתחיל לבנות איזושהי תיאוריה, mm-hmm. שהיא נותנת זווית אחרת על הרבה מאוד אירועים, כשהתרגלנו לחשוב עליהם באופן מסוים, או להתבונן עליהם מנקודת מבט מסוימת, ובגדול היא אומרת שיש סוג של עימות או קונפליקט בין הליברלים לשורשיים. אז אני אשמח אם תסביר לנו את הקונפליקט הזה, וננסה אולי אחרי זה להוריד אותו רגע לרמה הארצית, ולנסות להסביר דרכו תהליכים שקורים בחברה הישראלית באופן כללי, וגם בימים האלה.
כן, אז אני רוצה עוד טיפה לדייק, זה לא בדיוק קונפליקט בין ליברלים לשורשים, זה קונפליקט בין גרסה מסוימת של ליברליזם.
שיותר קיצונית.
שיותר פרוגרסיבית, ליברליזם פרוגרסיבי, לבין קבוצות גדולות בציבור הישראלי, שחשים שורשיים. עכשיו, למה הכוונה? אני אנסה נורא נורא לפשט את זה. ביסוד התפיסה, וזה אגב, כל הדבר הזה, כל המפנה הזה, אני רוצה רק לתת קונטקסט סיפורי לעניין, כל הדבר הזה קרה דווקא כאשר התחלתי, הפכתי לפעיל בישראל, פעיל חברתי, פעלתי למען כל הדברים הטובים שרוב האנשים הנאורים בקמפוסים רואים בהם, מוצאים בהם חשיבות, שוויון ושוויון מגדרי ושוויון שוויון אתני בישראל.
שוויון הזדמנויות.
שוויון הזדמנויות, ובעצם אם אני יכול ככה לתאר בצורה מאוד מאוד סכמטית את האופן שבו חשבתי, על חיי, או פיצלתי את החיים שלי אחרי חזרתי לארץ, אז אצלי היה פיצול מאוד מאוד ברור בין מה שמעניין לבין מה שחשוב. מה שמעניין היה העבודה המחקרית שעשיתי, שלא נגעה כלל ועיקר בכל הדברים האלה, בשאלות של כוח ובשאלות של אתניות וכו'. מה שחשוב היה באמת לפעול בעולם ולקדם דברים בעולם כמיטב יכולתי, כאדם וכאזרח. ומה שגיליתי במהלך השנים של עבודה, שאנחנו מגיעים לאוכלוסיות מוחלשות, עם ככה תחושה שיש לנו את האמת בידיים, ואת האור זורח לנו, אני לא רוצה להגיד
מאיפה. אנחנו יודעים מה
אנחנו. אנחנו יודעים, אנחנו הגענו מהמקום מהאור, יש לנו שיח מאוד קריזמטי, אנחנו מחוברים לעולם הגדול, תחשבו כמה זה מעצים, אנשים שהגיעו ממקומות מוחלשים, שאנחנו בעצם מחוברים לאותו עולם נאור, שבעצם החיבור אליו הוא איזה סוג של אות כבוד בקרב הציבור הנאור בישראל. ואנחנו מגיעים לאוכלוסיות הללו ומנסים עם סדר היום הזה, ומנסים להנחיל להם את הסדר היום, את התודעה הזאת, כן? ומצפים לאיזושהי התפקחות. ואחד הדברים שקרו וגרמו לתפנית אצלי, שזה אף פעם לא עבד. פשוט אף פעם לא עבד. עכשיו, אני אומר לא עבד, אני אומר, לא היה הרגע הזה של מה שאנחנו קוראים לפעמים בלעז אפיפני, של התגלות, של רגע של הערה. עכשיו, למה לא לחשוב למשל שיהיה חיבור מאוד טבעי בין מזרחים מדוכאים לפלסטינים ערבים מדוכאים? למה לא? הנה, יש לנו סיפור מאוד חזק על אקדמיה, שהיא בעצם אקדמיה לבנה וציונית, או יש לנו הגמוניה ציונית, אשכנזית וכו' וכו'. ולא קונים, קונים הרבה דברים, לא את הכל לא קונים, אבל את כל הסיפור הזה לא ממיר אותם על דתם, הם לא חוצים מחנות. וכאן, בנקודה הזאת, קרה משהו. מה שקרה זה שמה שחשוב הפך להיות מעניין מבחינתי. אמרתי, זה מקום לחפור כאן ביותר ברצינות. וכשחופרים במקום הזה, ולחפור במקום הזה, מבחינתי, היה לשאול שלוש שאלות פשוטות. מניין אני יודע שאני צודק? אבל לשאול את השאלה הזאת ברצינות. אני בעד שוויון ובעד שוויון מכל הסוגים וכו'. מניין אני יודע שאני צודק? לא להיבעל מהשאלה ומיד לחזור ולגיד, מה זאת אומרת, אתה לא בעד שוויון מגדרי? ברור שכן. מניין אני יודע, שאלה שנייה, מניין אני יודע שהם טועים, כן? שזה לא בדיוק אותו דבר. השאלה השלישית, מניין הם יודעים שהם צודקים? כלומר, כשהם אומרים לי, לא, סליחה, 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 עד כאן, אנחנו, עם ישראל, צבא הגנה לישראל, תורת ישראל, זה הדברים שחשובים לנו. ואני הבנתי שכדי לשאול את השאלות האלה ברצינות, צריך לקחת אחריות עליהן, אינטלקטואלית ומחקרית, ולחפור באמת עמוק. וכאן אני מגיע, כל ההקדמה הזאת היא כדי להגיע לשאלה שלך.
בעצם לקונפליקט הזה, בין שני הצדדים
לגמרי. עכשיו, כשאני אומר...
שאולי תסביר אותו רגע?
נכון, אז אני אומר, עכשיו, כשאני שואל את עצמי מניין אני יודע שאני צודק, אני רוצה לחפור עמוק ולראות מהו הדקדוק העמוק שמארגן את החשיבה שלי, המוסרית והפוליטית, שהיא בעצם חשיבה שאני לוקח אותה כמובנת מאליו, היא האור שאותו אני מביא אליהם. והחשיבה הזאת היא מונחית על ידי אמונה מאוד מאוד חזקה בזה שביסוד הסדר, הדבר החשוב ביותר זה אינדיבידואלים, אנשים פרטיים שהם שווים, אוטונומיים ובוחרים, שהם הרבה פעמים כלואים במבנים דקעניים, שבעצם מגבילים אותם. זאת תמונת העולם, כן? ובעצם הפעולה הפוליטית אם כך, היא לשחרר אותם, לרסק את המבנים האלה עד היסוד, ולשחרר אותם. כלומר, זאת פעילת השחרור. עכשיו, הפעולה הפרשנית היא שאם זה המבנה, החוויית החיים שלהם אמורה להיות תואמת למבנה הזה. כלומר, אם את אישה מזרחית או אישה פלסטינית בדוקת, את אמורה בסופו של דבר לזהות את הדבר הזה.
ולהתנגד לזה.
ולהתנגד למבנים האלה. עכשיו, מה קורה כאשר זה לא קורה? כאשר הקורבן לא מחבק את התפקיד שמיועד לו בתפקיד שלך.
כאשר בוחרי הפריפריה, למרות שמאוד מאוד קשה להם כלכלית, עדיין הולכים וממשיכים לבחור בנתניהו, שהוא בעצם הגורם שלשיטתנו מדכא אותם.
נכון, למשל, כן. אז מה אני עושה עם זה? האם כמעמדתי, עכשיו, אם אני שם את הכובע של חוקר או חוקרת, כן, אנחנו רוצים להבין, זאת המשימה, זה המישן העיקרי שלנו, להבין what's going on, נכון? עכשיו, אם זה המצב, אני יש לי כמה אפשרויות. אז מסתכל על ארגז הכלים התיאורטי שהיה קיים בשיח הביקורתי, ואני רואה שההתנהגות הזאת ונקודת המבט שלו, היא אף פעם לא יכולה להיות תקפה. אני לא יכול לקבל אותה כפי שהיא. היא תמיד ריאקטיבית למשהו. או שהם שטופי מוח. מישהו שטף להם את המוח, הימין שטף להם את המוח. הם בעצם לא עומדים על דעתם. זה לא יכול להיות שהם רוצים את מה שהם רוצים. ההתנהגות הזאת היא נגזרת מהמיקום שלהם במבנה. ולכן, אך ורק, אני יכול להבין אותה אך ורק על פי המיקום שלהם במבנה. אם הם מדוכאים, אז המערכת הדקענית גורמת לכך שהיא תשכפל ותעצב להם את התודעה, והתודעה שלהם תהיה כפי שהיא. או וריאציות יותר וולגריות על תודעה כוזבת. ממש כאילו יש פה תודעה כוזבת. לטעון את הטענה הזאת, אני לא אכנס לקחת עליה באמת אחריות אינטלקטואלית, צריך להבין את המקור המרקסיסטי שלה.
ואז אתה מגיע למסקנה שיש עוד עמדה.
נכון, נכון. ואז אני אומר, אם זאת העמדה שלי, מה העמדה הזאת? אז בעצם, בעבודות המוקדמות התעסקתי יותר בדיאגנוזה. בעצם ההבחנה שיכול להיות שבעצם אותו פרדוקס לכאורה, אני אומר במרכאות, כלומר התנהגות פרדוקסלית פוליטית, היא לא פרדוקסלית, אלא בעצם התגובה שלהם היא תגובה לשיח אוניברסלי, פרוגרסיבי, שרוצה לפתוח את הגבולות, והוא מהווה איום זהותי עמוק על זהותם הגרעינית. אבל מהי אותה זהות גרעינית שמאוימת כל כך? את זה אני חושב הצלחתי יותר ככה לפענח ולהגדיר במחקר האחרון שלי שעליו הספר, שלה אני קורא הזהות השורשית. היא בשום פנים ואופן לא זהות של מזרחים בלבד. רוב הקבוצות בישראל הן שורשיות, וזה אגב כולל את המוחים כנגד רפורמה החוקתית. ושורשיות באופן גנרי זה חוויית חיים שהיא לא יחידנית, אלא זה אנשים שחווים את חייהם כמחוברים לשלם גדול מהם, שהיה קיים בעבר, מתקיים ונוכח בהווה, וצריך לשמור עליו בעתיד למען הדורות הבאים. וזו חוויה חזקה ועוצמתית, של חיבור עוצמתי, שברגע שאתה מאיים לפרק אותה, אתה מאיים לפרק זהות גרעינית של אנשים. עכשיו, לשורשיות הזאת יש גוונים ומתצורות שונות, ואני יכול לאפיין אותה.
אני רוצה רגע לדבר על הזהות הגרעינית הזאת, וקצת, כמו שאומרים, to push back. את הזהות הגרעינית הזאת, שהולכת עשרות או מאות בשנים, אפשר לקחת לכל מיני מקומות. ואם אנחנו מסתכל רגע על ההיסטוריה, אז אנחנו רואים שהפוליטיקאים המצליחים ביותר בהיסטוריה, גם בישראל ובוודאי בעולם, הם אלה שהיו התעמולנים הטובים ביותר, ואלה שהשתלטו על ערוצי התעמולה הטובים ביותר, והם לקחו את הזהות הגרעינית של הקהל, והם בנו אותה מחדש. התעמולה היא בעצם לא להסתכל על הזהות שלך כדבר נתון, אלא להגיד לך מהי בעצם הזהות שלך, מי אתה ומי הם האויבים שלך. והשאלה היא האם נתניהו וטראמפ, וכמובן דמויות אחרות בהיסטוריה מכל הגוונים, הם לא אלה שהצליחו באמצעות תעמולה לבנות מחדש ולעשות מניפולציה על הזהות הזאת של אותו קהל, ועל ידי זה לזכות בו, וגם לשנות את הדרך שבה הוא תופס את הזהות שלו.
טוב, אז באמת הטענה שלך תואמת את הטענות שנשמעות ככה במרבית הספרות על פופוליזם בעולם. כלומר, מה זה ההתנהגות הזאת? ההתנהגות הזאת היא התנהגות, שוב, של אוכלוסייה מוסתת או ריאקטיבית שנתונה למניפולציה, והיא אך ורק ריאקטיבית, ויש כמה מנהיגים רעים ומניפולטיביים שמצליחים לגרור את העדר הזה, ולעשות מניפולציות זהותיות או להנדס לו את התודעה. עכשיו, אני רוצה רק להגיד שסוג כזה של הסברים בדרך כלל לא נשמעים על ידי אדרים אחרים, קבוצות אחרות, למשל המחנה הפרוגרסיבי-ליברלי מעולם לא חשוד בכך שמישהו מעצב את הודעתו להיות ליברלי ופרוגרסיבי ולא שורשי, וגם שורשיים אחרים, כמו למשל השורשיות הנניח של המחנה הציוני-ליברלי, זה המחנה שמחה כנגד הרפורמה. אז אם אתה מסתכל על השורשיות הזאת, היא גם שורשיות. כלומר, אנשים יצאו עם דגלים. אני לא מדבר על הקבוצה הרדיקלית שלא הייתה שותפה לדגלי ישראל, והיא רוצה להחזיק דגלי פלסטין, או בעד מדינת כל אזרחיה. אבל הקבוצה הזאת שיצאה עם דגלים בהתרגשות ובתחושה קולקטיבית מאוד מאוד חזקה, ותחושת איום זהותי מאוד מאוד חמור, זה היה משבר אמון וזהות חמור ביותר. גם היא נטועה, בתוך איזה סוג של אמונה שהיא חלק משלם גדול יותר, אלא שהשלם הזה, הקודים שלו, הקודים שמבנים את הגבולות הקולקטיביים שלו, הם א', קוד חזק אזרחי, כלומר האזרחות מגדירה זהות, ואנחנו מתחברים לזהות הישראלית, האזרחית, ורוצים להפוך את ישראל למדינה אזרחית נורמלית, דומה לבלגיה, לדומה למדינות מערביות אחרות. מקורות הסמכות, לגבולות האלה הם אך ורק התבונה האנושית וכל מה שנגזר ממנה מבחינה מוסדית. בית המשפט העליון הוא בית המקדש, הוא קודש הקודשים, ולכן האיום עליו מאוד מאוד קשה. אז גם היא, אתה יכול לומר, מאיפה הנרטיב הזה, הסיפור הלאומי הזה, האם הסיפור הזה הוא גם מניפולטיבי או לא?
אני חושב שכן, ואני חושב שאתה יודע, הפוליטיקאים וההיסטוריונים יגידו לך שזה תמיד היה ככה. שתמיד היה מישהו שניסה לשנות את התודעה של האנשים, ולפעמים הצליח יותר ולפעמים פחות. ואתה יודע שחומסקי כתב את הספר שלו על התעמולה בסוף שנות ה-80, הוא לא התכוון שהתעמולה עובדת רק על הימנים, הוא חשב שהיא עובדת על כלל הציבור, הוא כתב manufacturing consent על האוכלוסייה כולה. והאובססיה שיש לפוליטיקאים, אנחנו מכירים, תמיד מדברים על אובססיה של נתניהו לתקשורת כאמצעי תעמולה, אבל אנחנו יודעים שאותה אובססיה לתקשורת הייתה גם ל-FDR, שהיה הגיבור של הפרוגרסיבים, והייתה גם לאברהם לינקולן, שהוא גיבור גם של הצד הזה וגם של הצד הזה. אז כולם הבינו שלעצב את התודעה של האנשים זה דבר משמעותי בפוליטיקה.
נכון, אבל השאלה היא אם יש דרך לעשות את זה אחרת, ובעצם ההנחה שבעצם תודעה שהיא לא מעוצבת ולא נתונה למניפולציה, משאירה אותנו עם אותו גרעין של אינדיבידואל אוטונומי, שלכאורה מחליט עבור עצמו. ואולי הוא רוטלס, זה גם עמדת האקדמיה הפרוגרסיבית, כלומר שבעצם כל זיקה לאיזשהו שלם היא חשודה ולא טובה, כי היא פוגעת באוטונומיה.
אני רוצה ללכת צעד אחד קדימה לעניין הזה, ולהגיד שאני מכירה בערך של תחושת השייכות, אבל מה קורה כשיש התנגשות בין האמונה הזאת, או בין ההשתייכות הקהילתית, לטובת הפרט? בשלב הזה, מי מנצח? כי אתה יכול להגיד בעניין הזה הרבה מאוד דברים, כמו הנכונות להתגייס למילואים, וללכת להקריב את עצמך לטובת המדינה. זה מנסה לבדוק שאתה מדבר על פער בין או על קונפליקט, בין אינדיבידואליזם קיצוני לשורשיות, מה קורה כשמצד אחד האינדיבידואליזם הזה אולי נפגע תחושת השייכות, וכמו שאתה אומר, הוא חסר שורשים, לעומת מה שקורה כשאולי יש תייכות מאוד חזקה, וזה פוגע בך כפרט, האם זה ניקח בחשבון?
תראי, זה מה שאנחנו קוראים קונסטרוקט אנליטי. במציאות, אנחנו כל הזמן, יש תנועה בין קבוצות ובין חלקים. אם תסתכלי למשל על השורשיות של החרדים, חרדים אשכנזים זה שורשיות סגורה. כן? הגבולות, מקורות הסמכות הם רק דתיים ורק אלוהים ולא תבונת האדם. הקוד האזרחי הוא איזה קשקוש שהבאנו מהגויים, אבל הוא בעצם, זה סוג של כל מיני כללים מנהליים, אבל אף אחד לא, בוודאי לא קדושים, כן? והם בעצם סגורים בתוך, וכמובן, השורשיות היא תמיד קשורה לאיזה תפיסת זמן. כלומר, מאיפה מתחילים לחשוב על השורש? ויש לנו שני זמנים לפחות, הזמן המיתי, הדתי, התנכי, או הזמן הציוני. עבור אגב המפגינים,
זה הזמן הציוני.
מכאן נולד השלם. עכשיו צריך לזכור שהשלם שהוא נולד, זה לא היה רק רגע פוליטי, זה רגע זהותי, כי הפרויקט הציוני הוא פרויקט זהותי שיצר יהודי חדש, הוא חילוני, רציונלי, מודרני, וכל השאר, כל המסורתיים, דתיים וכו', הם האנפיט למודל, הם הלא מתאימים.
אני שואלת, מה קורה כשהם פוגשים את המורכבות של החיים? האם משהו בתחושת האינדיבידואליזם המוחלט נפגע, או משהו בתחושת השייכות, השורשיות נפגע? ומה קורה כשזה נפגע?
לא, אז תראי, קודם כל, אחד מהדברים המעניינים זה שמסתכלים, אם אני מסתכלת על אנשים, שוב, זה בכללה, אבל הפרופיל של האנשים שהם יותר מסורתיים ויותר ימניים ויותר מזרחיים, יש גם לא, מהפריפריה, שנוטים להצביע ימין ולהישאר נאמנים לליכוד ורבתי, כן, לאזור הזה, אז את רואה אנשים שקודם כל לגמרי חלק מהקוד האזרחי. הם רצים לבחירות, הם במועצות, הם בכנסת, הם כמובן לגמרי מודרניים, לגמרי חופשיים, רוצים חופש וכלכלה, הם גמישים מאוד מאוד, הם נעים בין הקודים. הם גם עולים להר מירון, גם הזמן המיתי, אבל הם גם מתרגשים מאוד מהזמן הציוני, ומתרגשים מטקס יום העצמאות, והדלקת המשואות, כן, כמובן. הם כל הדברים האלה, והם נעים באיזה סוג של גמישות בין קודים וכו', ובוודאי ובוודאי שהם לא רוצים לאמץ איזה תפיסת, איזה חיים מסוגרים, או איזה גבולות מאוד ברורים שהסגרו עליהם. אז בהרבה מובנים כן, ויש ספרות חיים שונות, כן? בספרה שקשורה לזהות הקולקטיבית, הגרעינית, יש כאן בעצם שמירה או בעצם עמדה מאוד 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 ככה חזקה וברורה.
אני אחזור למה שאתה סיפרת לנו על המסע שלך. אז לפני 20 או 30 שנה בארצות הברית סיפרת שזומנת לקבוצה של סטודנטים מזרחים. אז אני אגלה לך את מה שאתה בטח כבר יודע, שכאשר אתה תחזור בקרוב לארצות הברית, אתה תגלה שאתה כבר לא מזרחי, אלא אתה גבר לבן ופריבילגי. וזה אותו ניסי מזרחי. אבל הסיפור היום הוא אחר.
זה כבר אז היה, כן, זה כבר אז היה.
כן, אבל אז הצלחת, אז באמת יכולת למכור עוד למישהו שאתה סטודנט מזרחי. עכשיו, תראה דונלד טראמפ. דונלד טראמפ הלך לאותה אוכלוסייה, ומחר לה אג'נדה אחרת לחלוטין ממה שהמפלגה הרפובליקנית מכרה לה במשך 50 שנה. כלומר, זה אותם שרשיות, אותם ערכים, אבל הוא הביא רעיונות אחרים לחלוטין, ובהתחלה אמרנו, זה לא יכול לקרות, זה זמני, ועכשיו אנחנו רואים שזה תופס נהדר.
אוקיי, אגב, יכול להיות שזה קורה, ומנהיגים מיומנים עושים את זה, בכל הכיוונים. אם אתה מעלה בדעתך שחלק מהדוברים של המחנה הדמוקרטי-ליברלי, בלי שום קשר לעמדה פוליטית, עושים את אותו דבר למחנה שלהם, עשו את אותו דבר, הבהילו אותם והפחידו אותם,
אני לא קורא לזה להבהיל ולהפחיד מנרבדה, זה להגדיר מחדש. אני מגדיר לך מחדש את הזהות שלך, כי אני רוצה סדר יום חדש עם רעיונות חדשים, ואני מבין שהסחלטנות היא לא הדרך היחידה לעשות את זה, אלא הרבה פעמים הדרך לעשות את זה היא לעבוד דרך הזהות שלך. אני חושב שברני סנדרס עושה את זה. ברני סנדרס מספר בא וסיפר למחנה הליברלי סיפור חדש מי אנחנו, מי אתם, ומהו המאבק האמיתי שאנחנו נלחמים. זה סיפור שונה ממה שהקלינטונים סיפרו וקודמיהם.
ואם אנחנו נשארים קרוב אצל עצמנו, אז גם הדוברים של המחנה שמזוהים במחנה הליברלי-דמוקרטי, גם הם משתמשים בכל היכולת הרטורית שלהם כדי להבנות זהות.
רק הם לא מצליחים, רק אם בישראל הם לא מצליחים.
למה? הם הצליחו יפה, הם הוציאו מאות אלפי אנשים לרחובות.
זה נכון, זה בהחלט.
גיא, שמעתי יותר מפעם אחת אנשים שאומרים, עכשיו אני הרבה יותר מחובר לישראליות שלי, וזה בדיוק זה.
כן.
כי מישהו אמר להם, אתם חלק מקבוצה יותר גדולה.
כן, אבל באמת שככל שככה עוזרים לנו, בין אם מנהיגים, רטוריקות וכו', להתחפר בעמדות זהותיות סגורות, אני מדבר עכשיו על המצבים של כיתוב, כך שני הצדדים מאוד מאוד מתקשים לתת קרדיט מוסרי לאנשים בצד השני. כלומר, בצד השני יש את כל החושך והרוע והזה, ואת כל העדר שמוסעת על ידי החושך והרוע, ואנחנו לא יכולים לשמוע שום reason שם, שום דבר, שום טענה מהצד השני. ולכן אני חושב שחלק מ... אני חושב שאם יש איזו תועלת אולי בדיאגנוזה או במה שאני מציע כאן, זה שעצם ההכרה בתנאים שמבנים את שני ה...
נכון, אתה לא חייב לקבל את העמדות שלהם, אבל בעצם אתה אומר, יש פה לפחות משהו שצריך להקשיב לו.
נכון, ולתת לך קרדיט מוסרי או ההפך, שאת תתני לי, זה להגיד, א', אני חושב שאת יכולה להיות בן אדם טוב, בן אדם טוב, וגם שהעמדה המוסרית שלך יכולה להיות ראויה, את יודעת מה, ואם אנחנו הולכים אפילו צעד אחד נוסף, יכול להיות שיש לה אפילו ערך עבורי. כלומר, יכול להיות שאת מחזיקה משהו שאני אפילו לא ראיתי. אני חושב שבשבעה באוקטובר, אנשים, חלק מהאנשים חוו את זה. הם אמרו פתאום, הרבה מאוד אנשים טובים אמרו לנו, למשל, כמה חשוב לכידות וזהות יהודית. פתאום שהדבר הזה היה תחת איום, ואנחנו חשבנו שאנחנו אזרחי העולם וכו'.
ניסים, אני רציתי להגיד רגע על החוויה האישית שלי בהקשר למה שאמרת, היא הפוכה. מה זה אומר? שעד ל-4 בינואר ו-7 באוקטובר, אני תמיד אמרתי שאין לי שום סימפתיה למתנחלים ולמשיחיים ולחלקים גדולים מהציונות הדתית וגם לחלק מהביביסטים, אבל הייתה לי אמפתיה אליהם. כלומר, ידעתי מאיפה הם באים והבנתי את העמדה שלהם בצורה מלאה. גם של הביביסטים הבנתי מאיפה הם באים ולמה הם מצביעים ומה הערכים שלהם. והעמדה שלי ראיתי אותה תמיד כמאוד טולרנטית כלפי הליכודניקים הביביסטים, כלפי החרדים וכלפי המתנחלים. אמרתי, אתם טועים, אתם תמיתו עלינו אסון, אבל יש לי אמפתיה לעמדה שלכם. מאז 4 בינואר ומאז 7 באוקטובר, אני חייב להודות שאיבדתי את האמפתיה, כי אני אומר, הרעיונות שלכם, שאני מבין מאיפה הם באו, ימיתו שואה על מדינת ישראל. והשאלה שלי אליך היא, מה עושים עכשיו? אנחנו מבינים מאיפה הם באים, אבל אנחנו רואים את ההרס. ואנחנו רואים שלראשונה מאז קום המדינה, או אולי מאז מלחמת יום הכיפורים, אנחנו רואים במצב שרבים מאיתנו חושבים שיש סכנה ברורה ומיידית לקיומה של מדינת ישראל. אז מה האמפתיה הזאת עוזרת לנו היום, עם הסכין קרוב לצוואר שלנו יותר מאי פעם?
תראה, אני חושב שכמו שאתה שואל ככה שאלה שנשמעת מאוד רציונלית וקיומית, ואנחנו בקיים על סף תהום, אבל אנחנו גם על סף תהום, אם אנחנו לא מצליחים, לא נשכיל, להרחיב את בסיס התמיכה הציבורית במסגרת הדמוקרטית המשותפת שלנו. כלומר, אם אתה תמשיך להגיד, אין לי אמפתיה אליהם, מה זה אומר להגיד, קח אחריות על המשפט, אין לי אמפתיה אליהם, ומה זה אומר שאתה תוכל להקים מדינה משל עצמך, בלעדיהם? אנחנו, ההפך, אם אנחנו במסגרת דמוקרטית, ובמסגרת דמוקרטית יש לנו צדדים שחלוקים ביניהם באופן עמוק לגבי תפיסות הטוב, האם זה לא בדיוק המרחב הדמוקרטי שבו אנחנו יכולים לנסות לעבוד ביחד כדי לשמור על המסגרת ולמצוא גשרים בין האנשים האלה? אם לא, בית המשפט העליון למשל לא יכול להחזיק בשום תנאי ובשום צורה ואופן בתמיכה של חצי מהציבור. לא משנה איזה. האם לא נכפה עלינו? אם אנחנו רוצים לחיות כאן ולשמור על המסגרת הדמוקרטית, לקדם גם תרבות דמוקרטית?
אני אתן לך שתי דוגמאות בהקשר הזה. מה ההבדל בין סימפתיה לאמפתיה בהקשר של כאן ועכשיו? תראה, אני יכול להגיד, ב-15-20 שנים האחרונות, גיליתי אמפתיה לעמדה של החרדים, איך הם רוצים לחיות את חייהם. והיום אני נמצא במצב שבגלל האמפתיה הזאת שגיליתי להם, תקציב המדינה, מיליארדים עכשיו ועשרות מיליארדים בעתיד, יזרום למסגרות פרטיות, שהם קוראים לזה חינוכיות, שיגדלו ציבור חדש שבעצם לא מקבל את הערכים הדמוקרטיים הבסיסיים ביותר. אז עד 4 בינואר חייתי עם הסטטוס קוו הזה, והיום אני רוצה להגיד לא. הממשלה הבאה שתקום כאן צריכה לפרק את המסגרות האלה ולהבין שלא תיקון בישראל חברה דמוקרטית אם יהיו לנו 5 זרמים בחינוך. אם לא יהיה לנו חינוך ממלכתי, לא תיקון. עם כל אין אמפתיה יותר. רבותיי, אתם צריכים ללכת לבתי ספר ממלכתיים כולנו, כי אחרת לא נוכל לקיים פה חברה. ואשר לבית המשפט העליון, זה גם דוגמה טובה למה, בגלל שאני מסתכל על השנאה לבית המשפט העליון, ואני רואה שהיא לא דבר קבוע. ההתנגדות לבית המשפט העליון הלכה וגדלה ב-20 השנים האחרונות, ומישהו עבד בדבר הזה. כלומר, זה לא היה נטוע בהכרח בשורשיות של כל הזרמים בחברה, של חלק מהזרמים בחברה הישראלית. מישהו הציס אותם וגרם להם לחשוב שבית המשפט העליון הוא איום על הזהות שלהם. אז לפני 20 שנה שליש קנו את זה, והיום קונים את זה 50%. זה דבר נזיל.
טוב, תראה, אנחנו כמובן לא יכולים לפתור כל בעיית קצה ככה בשלוף ומהמקום הזה, אבל בוא נחשוב רגע על המרכז הפוליטי הגדול בישראל. יש לך מרכז פוליטי גדול בישראל שמורכב נניח מהמחנה הליכודי רבתי, והמחנה הדמוקרטי-ליברלי שמחה, כן, של גנץ וכו', כן? אילו שני המחלות האלה היו מתחברים, יכולת לעצב מסגרת דמוקרטית, יציבה למדי, רחבה, שהייתה יכולה אולי לטפל, גם אם הייתה משכילה לעשות את זה באמפתיה ובסוג של דיאלוג, גם עם הקצוות. מה מונע? איך אנחנו מסבירים את חומת ההפרדה הזאת בין שתי מחנות, שמבחינה פוליטית...
אני חושבת שפה נכנס מה שגיא אמר, ואתה אולי קצת מתעלם מזה בתיאוריה, אלא את התפקיד המאוד משמעותי שיש למנהיגים פופוליסטים, בפילוג, בזריעת רעיונות שאולי רוכבים על השורשיות האלה, אבל לא בהכרח משרתות אותה. זאת אומרת שאם אתה לוקח בחשבון את מה שקורה פה, יש עוד הרבה אלמנטים שנכנסים ומשפיעים על אותה תיאוריה. תיאוריה היא טובה אולי לתנאי מעבדה, המציאות היא הרבה יותר מורכבת.
אז מעניין, דווקא ענת, בהמשך לטענה שלך הזאת, היה לנו אירוע לפני מספר שבועות בבנליר, אירוע יחיד ומיוחד בתוך המרחב שלנו, שלי, של אתגר החיים המשותפים, שלראשונה בעצם הזמנו, עשינו פאנל ליכודי. קראנו לזה הצופן הליכודי. הזמנו נציגים מאוד מאוד מרכזיים ממרכז ליכוד, הזמנו גם את תעמיתה שלכם, מזל מועלם, שכתבה את צופן נתניהו, כדי קצת להסביר מנקודת מבטה העיתונאית, תלמיד שלי שעבד, אורי מאוטנר, נזכיר את שמו, שעובד בערים מעורבות עם ליכודניקים וכו', שחזר מקיימבריג' ועושה שם עבודת שדה, ורות קבסה, פאנל מעניין, אנשים שהגיעו גם מאוניברסיטה וגם מהקהל המגוון שהיה שם, כן, ליברלי, אמרו, חזרו ואמרו לי בוואטסאפ שזה הפאנל הכי טוב שהיה. שלראשונה הם שמעו את הקולות של האנשים או של חלק מהאנשים בצורה קוהרנטית וברורה שעומדים מאחורי הבחירה שלהם בנתניהו. הם שמעו את כל הטענות שלך, גיא. לגבי מניפולציות ולגבי איך מנהיגים מתהנדסים להם את התודעה, ואם יש להם תשובות מורכבות ומעניינות לשאלות האלה, מתוך הליכוד. הם מסבירים באופן מאוד מאוד ברור למה הם כן בוחרים בנתניהו, בחירה מודעת. לא כולם, לא תמיד, הם מספרים על המציאות המורכבת שאחרי השבעה באוקטובר, חלקם חשבו וחששו שזה לא קורה. וטענו, ועל זה יש לנו ככה אבידנס מהשדה, שהרבה פעמים מה שמחזיר אותם, גם כשהם תוהים וחושבים בעצמם אם כן או לא, חזרה לחק אותו מנהיג או ליכוד ולליכוד עצמו, זה דווקא התגובות של המחנה השני, שבעצם דוחף אותו ואומר לו, אנחנו לא מקבלים את דעתך, לא רוצים לשמוע את דעתך בכלל. אין פה דעה, אין פה ריזן. כי אנחנו יודעים מי זה נתניהו, כלומר מדובר בחבורה של רשעים שאנחנו יודעים איך הם עובדים ואיך הם פועלים, אבל אין פה חבורה של רשעים, יש פה ציבור גדול שעומד מאחוריהם. אם זה היה רק חבורה של רשעים בלי הציבור שלהם, זה לא הייתה בעיה פוליטית. ולכן לא רוצים לדבר עם הציבור שלהם, ורוצים להמשיך להאמין שלציבור שלהם אין שום היגיון, אין שום reason, אין שום עמדה, ויש לו עמדה. אפשר להקשיב לה, אפשר לחשוב עליה, ואגב, נוצרו קבוצות דיאלוג סופר מעניינות, בין מוחים מאוניברסיטת תל אביב, לבין הקבוצה הליכודית, ואני לא רוצה להסגיר יותר מדי ולספר יותר מדי, אבל זה אחד מהקבוצות המעניינות והמרתקות ביותר שאני הייתי בה.
ניסים, אני לא אומר שאני חושב שאין להם reason, ואין, אמרתי, יש לי, אני מבין את האמפתיה, ואני מבין את המקום מהם, ממנו הם באים, ואני מבין לפעמים גם את ההיגיון שלהם. אני רק חושב שההיגיון הזה מביא אותנו למקומות מאוד מסוכנים בימים אלה. אני גם מבין, תראה, בארצות הברית התמיכה בטראמפ יותר גדולה מאשר בישראל התמיכה בנתניהו. וטראמפ לדעתי הוא סכנה ברורה ומיידית למפעל האמריקאי. אבל אני מבין מאיפה באים המצביעים שלו. זה שאני מבין מאיפה הם באים, זה עדיין לא אומר שאני לא, איך אומרים, נלחם עד טיפת דמנו האחרונה,
כן.
בשביל להיפטר מהאנשים האלה.
אבל גיא, אני רוצה להגיד לך בזהירות, שאתה אומר קצת יותר מדי, אתה קצת יותר מדי מהיר בלהגיד אני מבין. כדי להבין, אני חושב, גם אני, כשחקרתי את זה שנים, מופתע לפעמים.
פה אתה צודק, וזה כמובן חזרה לסוציולוגיה. בכל זאת, כל אחד מאיתנו חי במקום מסוים, פוגש אנשים מסוימים, מסתובב בקהלים מסוימים.
כן, כן, זה נכון. אני מחוברת לכלל חלקי העם על שלל הדעות והאמונות. ואני יכולה לספר בעניין הזה שאחרי שעבר בכנסת ביטול עילת הסבירות, נסעתי לאשקלון, לקריית גת ולקריית מלאכי כדי לדבר עם חלק מהתושבים שם ולראות איך הם מרגישים, ואולי גם לספר קצת איך אני מרגישה. ומה שהדהים אותי היה שהם לא הרגישו חלק מהעניין הזה, שהמחאה מבחינתם הייתה המחאה של תושבי המרכז ולא כל כך הגיע אליהם, וזה בעיקר הציב אותי.
הימין והשמאל בכל העולם נאבק ב-100 או 200 שנים האחרונות על ההגדרות של מה זה חירות ומה זה freedom and liberty וכל הדברים האלה. ואתה אומר לנו, תשמע, אנחנו תמיד חושבים, זה בעצם אליטות של ימין ואליטות של השמאל שעוסקים בדבר הזה. ולעומת זאת, לחלק גדול מהציבור, יש דברים יותר חשובים מאשר הרעיונות שלנו על חירות. וזה הדברים היותר שורשיים.
אני אגיב לזה, ואני אומר שאם אני יכול ככה לתמצת, לזקק את התובנה הכללית ביותר מהספר שלי, זה לא שחירות ושוויון לא חשובים. הם בהחלט חשובים, הם נוכחים בחיים שלנו, ודאי בחיים של אנשים מודרניים, ובחיים של כולנו, אגב. אבל אני חושב שהרבה פעמים הם קיבלו דגש גדול מדי, גם באקדמיה שלימדה אותנו לחשוב על העולם, וגם בפוליטיקה שבאה מאותו בית מדרש שגרמה לנו לחשוב איך משנים ואיך מתקנים את העולם. חירות ושוויון קיבלו דגש גדול, והצורך בשייכות לא זוהה בצורה מעמיקה ונכונה. לצד הצרכים שלנו בחירות ובשוויון, יש לנו צורך עמוק בשייכות. ואני חושב שמבלי להבין את הצורך הזה, אנחנו לא יכולים להבין גם את תנאי האפשרות של חירות ושוויון, ואת האופן שבו הם פועלים בעולם האמיתי.
רגע, אבל ניסים, זה כישלון של הדיסציפלינה שלך בעצם, נכון? זה שלא עמדתם מול הכלכלנים והסברתם להם, חברים, זה לא רק חירות וזה בעיקר שייכות, זה אתם הייתם צריכים לעשות.
אני מנסה לעשות כמיטב יכולתי עכשיו, אבל זה נכון. ואגב, אני רק אוסיף מילה אחת על זה, על כך שבעצם הדגש על חירות ושוויון, כשאני חושב על הפעילויות שלי כאקטיביסט, זה בעצם, יש איזו אמונה שאם נגיע למצב שבו יש חירות ושוויון, שצריך להגיד מה זה, אז לא, אז יהיה גם אחווה. ואני חושב שהאחווה נטועה במקום אחר. כלומר, אני חושב שהכיוון הוא הפוך. אם יש אחווה, אז יש סיכוי להנחיל שוויון וחירות לאנשים לאותו שלם שבתוכו אנחנו חיים.
אז זה נראה לי משפט מצוין לסיים איתו את הפודקאסט. אז פרופסור ניסי מזרחי, תודה רבה שהגעת לפה היום והארת את עינינו בדעות אחרות, ואמרת לגיא בערך 6 פעמים לאורך הפודקאסט שהוא טועה.
תודה רבה על האירוח.
ג'ורג'ינה, איך את מסכמת?
אני חושבת שיש משהו אחד שאני אולי קצת מצטערת שלא התמקדנו בו, והוא הציונות הדתית, מפלגת הציונות הדתית, והאנשים שמאמינים בה ותומכים בה, התמקדנו מאוד בפריפריה, אבל יש פה באמת פלח מאוד גדול באוכלוסייה, שאני חושבת שזאת הדרך שבה הוא מאמין, גם אם אנחנו לא רואים את זה או לא מקבלים את זה, שהאמונה שלו שהגדול, המדינה, הדבר הגדול הזה, יותר חזק מכלל חלקה, ושאפשר להקריב חלק מהאנשים לטובת הדבר הגדול הזה. אפשר לא להסכים עם זה, אני בוודאי לא מסכימה עם זה, אבל אני חושבת שהתיאוריה שמציע ניסי מזרחי נכנסת לתוך המקום הזה, ולא מספיק דנו בזה, ובחינתי זה קצת חבל.
תראי, אצל פרופסור מזרחי, התיאוריה הזאת שלו בעצם שמדברת על החשיבות העצומה של זהות, השתייכות לאומית, היא כמובן לא חדשה. הוא פשוט הלך וגם בדק את זה אמפירית בשדה. וכמו שחזר בשיחה, הוא אתגר אותי כל הזמן בחזרה ואמר, תשמע, גם אצל בעצם אצל השמאל והמרכז,
נכון.
זה בדיוק אותו דבר, ולכם נוח להתעלם מזה. אני לא מתעלם מזה, וכמו שאני אומר, כשדיברנו על תעמולה ועל ההשפעה של התעמולה, אמרתי שאני חושב שתעמולה משפיעה באותה מידה גם על אנשים בצד הליברלי. איפה אני קצת מסתכל אחרת על הדברים האלה? תראי, ישראל היא לא המדינה המערבית היחידה שזרמים אנטי-ליברליים ופופוליסטיים מאיימים על היציבות הפוליטית והחברתית שלה, בעיקר בעשור האחרון. רוב מדינות המערב נמצאות שם. אבל היא היחידה שלא יכולה באמת להרשות לעצמה לתת לכוחות האלה להתעצם. מולנו עומדים המטורפים האיסלאמיסטיים של חיזבאללה, איראן וחמאס, וגם המטורפים היהודים שהשתלטו על רוב הכיסאות בממשלה הנוכחית. ואם נחזור לקנדל, אז אם אנחנו לא רוצים לדהור בדבר הנוכחי, אז אחרי הסילוק של נתניהו, ננת, צריך לכונן בישראל תוכנית דומה לזאת שבנות הברית כוננו בגרמניה ובאוסטריה אחרי מלחמת העולם השנייה. כלומר, נקרא לזה תוכנית דה-משיחיזציה של ישראל. וזה כולל בראש ובראשונה ביעור המטורפים והמשיחיים מכל עמדות ההשפעה בישראל, וחיסול של כל מוסדות האנטי-חינוך, החרדים והגזענים שיונקים מקופת המדינה, וזה השוואת כל הזכויות והחובות של אזרחי ישראל, חילונים, דתיים, חרדים וערבים, וזה כמובן ממשיך בניתוח כואב ומהיר להפרדת הטייקונים הלופתים את ערוצי התקשורת המרכזיים בישראל, ששירתו כאן ביתר סט בחודשים ובשנים האחרונות את השלטון. אנחנו צריכים כמובן לשנות את שיטת הבחירות, לחוקק חוקה, להפריט דת ומדינה, ולכונן כאן מדינה שיכולה ורוצה להשתלב במערב, שהיא זקוקה לו. אבל כדי להגיע לזה, אנחנו חייבים קודם כל לסלק את הממשלה הזאת ולהתחיל בה, תהליך הזה.
ואז גיא, גם למצוא בתוכנו מנהיגים שמסוגלים לעשות את זה, זה לא בנמצא כרגע במערכת הפוליטית, אני לא חושבת אכן. שגנץ וגם לא אייזנקוט, שמבחינתי הוא אכזבה, לפחות כרגע, ואם לא נמצא מנהיגים מאוד אמיצים ומאוד נחושים, שרואים את טובת הכלל לפני טובתם האישית, אנחנו לא נוכל לעשות את השינוי שאתה מציע או מבקש, שהוא בעצם, הוא חייב להתקיים, אם אנחנו רוצים להמשיך להתקיים.
אכן, אכן מדויק, ושאני מסתכל מסביב על אנשי עסקים, על אנשי ההייטק, על אקדמיים, אנחנו רואים לא מעט מהם שסבורים שמאחר והמדינה זזה ימינה, אז מי שצריך להחליף את נתניהו עכשיו זה מישהו כמו, נניח דמות כמו נפתלי בנט, קצת שכחו שהוא היה מזכ"ל מועצת יש"ע, לפני שהיה ראש ממשלה ופוליטיקאים, חושבים שזה הפתרון למשבר אליו נקלעה ישראל, אפרופו מה ששמענו עכשיו מניסי מזרחי.
גיא, גם האיש הביא לנו את עידית סילמן ועמיחי שיקלי.
נכון, הוא הביא לנו את כהלת גם. כן, וכמו הכוכב תורן הימני החדש שבא איתו, יוסי כהן, בעצם מי שתומך בו רוצה בהמשך הרחבת ההתנחלויות, בתוך תפיסה, לא שאנשים תומכים בהתנחלויות, אבל יש איזו מין פנטזיה שאפשר כאן לקיים שילוב של סטארט-אפ ניישן עם ספרטה. אגב, בנט עצמו צייץ במילים אלה את הדברים האלה לפני חודש, הוא כתב בטוויטר, ישראל צריכה עכשיו לחיות כמו סיליקון ואלי בתוך ספרטה. כלומר, הרעיון הבנטי הוא עדיין נמשיך לנהל את המצב הנוכחי בעזה וברשות הפלסטינית, כפי שעשינו בעשור האחרון. תחת נתניהו עם פחות פופוליזם, שחיתות, הסתה ופילוג, אבל בסופו של דבר זה אותו כיוון, ולדעתי הוא לא קורא את המפה הבינלאומית, את השינוי שהיה מאז 7 באוקטובר, זה פשוט לא הולך לקרות.
אז גיא, בכל זאת ננסה אולי למצוא משהו אופטימי, או לפחות שיר אופטימי לסיים איתו, כי בוא, כל מה שקורה בימים האחרונים קצת קשה לנשום, אז אנחנו הפעם נטיל את המשימה על דן, שימצא לנו שיר אופטימי.
אני אשלח לדן כמה הצעות, לשירים שמרוחקים מאוד מיום העצמאות, מחד. אבל התנגנו אצלי בספוטיפיי פה ביום העצמאות כל הזמן.
עכשיו שירים... אני סקרנית. האמת שאני סקרנית לדעת מה התנגן בספוטיפיי של גר רולניק ביום העצמאות.
יפה. אם... אז הנה, אני אתן לך...
קוראינו יקבלו מחרוז את שירים.
בדיוק. מאזיננו, לא קוראינו, ג'ורג'ינה.
מאזיננו, מאזיננו, מאזיננו.
אנחנו בפודקאסט כבר 4 שנים, את רגילה עדיין לקוראים. בסדר, בסדר, לגיטים. אוקיי, חברים, עד כאן המרקרים להשבוע. אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל וספוטיפיי ולכתוב ביקורות נהדרות על הפודקאסט הזה. תודה רבה לאמיר פקטור המפיק, תודה רבה לדן ברומר, העורך האגדי, תודה רבה לפרופסור ניסי מזרחי שהגיע לאולפן, אמנם רק מתל אביב, אבל עדיין זה היה פקקים של שעה.
נכון.
תודה לך, ענת.
תודה, גיא.
להתראות בשבוע הבא.
להתראות. I'm living the dream.